לתשומת ליבכם, התוכנית הבאה היא תוכנית מוקלטת, ועשויות להישמע במהלכה התראות והתייחסות לאירועים ביטחוניים שהראו בזמן שידורה הראשון. האזנה טובה.
עכשיו, אלבום לאי בודד.
כאן 88.
88.
עד כגארי אנתוני ג'יימס ווב, אבל העולם, כלומר עולם המוזיקה הפופולרית, מכיר אותו כגארי ניומן. תחילה הוא שינה את שמו לוולריאן, על שם גיבור מדע בדיוני בסדרת קומיקס צרפתי. בהמשך שינה את שמו לסקארלט, גארדינר וליג'ארד ריאל. אחר כך הוא פתח ספר טלפונים, דפי זהב של לונדון, מצא שם את השם ניומן במודעה של אינסטלטור מקומי. אם כן, אמור מעטה, גארי ניומן. כשהוא היה בן 15, אבא שלו, שהיה נהג אוטובוס בשדה התעופה הית'רו, קנה לו גיטרה גיבסון לס פול. גיטרה הזו הפכה לנכס היקר ביותר שלו, אבל לא להרבה זמן. אחרי הלימודים הוא הצטרף למשהו בסגנון צופי חיל האוויר המלכותי, ועבד כנהג מלגזה, מתקין מעבררים למזגנים וגם כפקיד. הוא חיפש בשבועון מלודי מייקר, להקה להצטרף אליה. הוא טוען שהוא נבחן ונכשל באודישן כגיטריסט ללהקת הג'אם. סופו שהוא הקים להקה משלו וקרא לה טיובווי ארמי. בלהקה הזו, הדוד שלו היה מתופף. הוא הוציא איתם שני אלבומים. במהלך הקלטת האלבום השני, הוא מצא מוג סינתסייזר שמישהו השאיר באולפן, וכך החל המעבר לסאונד אלקטרוני. וכך הגענו לאלבום שאיתו אנחנו מפליגים הפעם. ההרכב ההוא נשאר, אבל השם השתנה. במקום טיובווי ארמי, פשוט גארי ניומן. במקום גיטרה חשמלית, סינתסייזר. הימים הם ימי הפאנק והגל החדש. האלבום שלנו ראה אור ב-1979. הוא נקרא The Pleasure Principle, והוא שילוב של סינת פופ, גל חדש ואלקטרוניקה. גארי ניומן נטש לחלוטין את הגיטרה החשמלית. השינוי הזה, יחד עם שימוש בכלי הקשה הסינתטיים, הפיק צליל אלקטרוני רובוטי שמיד אנחנו נחשף לו. אני מנחם גרנית, בואו נצא לדרך. We'll be right back. Airlane. את השם של האלבום השאיל גרי ניומן מציור סוריאליסטי של רנה מגריט בשם The Pleasure Principle. יצירות האמנות של מגריט הבלגי מתוארות לעתים קרובות כחידה ופרדוקס, יצירות שמטילות ספק בקיומם של אובייקטים וכל מטרתה של האמנות שלו כהרחבת המציאות. בציור האמור של מגריט יש דמות שיושבת וזרועותיה מונחות על שולחן עץ, שעליו מונחת אבן קטנה, וכדור אור גדול מסתיר את ראשה של הדמות. תמונת העטיפה של האלבום של גרי ניומן היא וריאציה על הציור הזה. גרי ניומן יושב באותה עמדה כמו בציור, לבוש בחליפה דומה, אבל במקום שולחן העץ והאבן שעל השולחן בציור המקורי, יש פירמידת פרספקס סגולה וזוהרת. בדף של התוכנית בפייסבוק וגם באינסטגרם תוכלו לראות את שתי התמונות זו לצד זו. כפי שהבחנתם בוודאי, אנחנו צוללים אל מעמקי עולם המוזיקה האלקטרונית. בשנות ה-70 של המאה הקודמת, עולם המוזיקה גילה את הטכנולוגיה. במקום אצבעות הפורטות עלי מיתרים ופטישים קטנים הנוקשים על מיתרים העשויים מזנבות סוסים, אנחנו פוגשים מעגלים אלקטרונים המייצרים צליל שהוא טכני, מתכתי, ומן הסתם קשה יותר, אם כי לא בלתי אפשרי, להפגין באמצעותו צליל שמביע רגש כזה או אחר. במקרה של גרי ניומן, בנוסף לסינתסייזר מינימוג שבו הוא השתמש כבר באלבום קודם, הוא עשה כאן שימוש ליברלי במקלדת פולימוג, שיכולה לנגן יותר מצליל אחד ברגע נתון, כלומר אקורדים של ממש. ובמיוחד, הוא השתמש באפקט וסאונד שכונה ווקס הומנה, כלומר, סינתי המנגן במעין קול אנושי. טריקים אחרים של הפקה כללו כמויות גדושות של פלנג'ר, פייזינג וריברב, אבל היו גם כלי נגינה אקוסטיים של ממש, כמו ויולה וכינור שעוד נפגוש אולי בהמשך. אין שיר שמתאים יותר לאלבום הזה מאשר השיר הבא. הוא נקרא מטל, מתכת. הוא שואב השראה ממדע בדיוני. הוא מספר את סיפורו של אנדרואיד, כלומר רובוט, שרוצה להיות אנושי. אבל הוא, אם אפשר לקרוא לו בכלל, הוא לעולם לא יוכל להיות כזה. המילים הן כולן בגוף ראשון. המכונה עצמה היא שמספרת על עצמה על רקע של סינטים וצלילים ממוקנים. את השיר יצר ידידינו בהשראת סיפור בעיתון על קיברנטיקה ובניית מחשבים אורגניים. מטל. We'll be right back. גרי ניומן סבל במהלך השנים ממעריצים וכתבים ששיקרו ועשו למשפחתו דברים נוראיים. הוא סיפר על רעיון שהוא נתן לדיילי מייל. המראיינת אמרה שהיא רוצה לכתוב על מעל עליי הנועזים, על העובדה שהטסתי מטוסים, אנחנו עוד נתייחס לנקודה הזו בהמשך. נהדר חשבתי, אני הולך להיות גיבור. וזה נגמר בכותרת Confessions of a Sex Warrior, וידויו של לוחם סקס. לא אמרתי כלום על סקס בכלל, הוא אומר. היא שאלה אותי, אתה הומו? אמרתי, לא. היא שאלה, האם אי פעם רצית להיות הומו? אמרתי, לא ממש. והיא קשתה, לא יכולת להגיד שאתה רוצה להיות הומו? אמרתי, מה זה קשור? ואז היא שאלה, האם אתה אוהב לסביות? בסופו של מאמר, שני עמודים על סקס. בשיא תהילתו, גרי ניומן היה קורבן לאיומים לרצוח אותו. ניומנואידים קראו להם, טיפוסים מוזרים ונלהבים יתר על המידה שנשבעו לחסל אותו. הם הדאיגו אותי בהתחלה, הוא אמר, באיומים שלהם, אבל משוגעים, הם כמו משוגעים. כך הוא הוסיף. רובם לדעתי היו חברים של בנות שקנו תקליטים שלי ותלו פוסטרים שלי על הקירות שלהם. בקיצור, מורכב. או כמו שגרי ניומן קורא לזה, קומפלקס. קומפלקס. כתלמיד בבית הספר התיכון, בגיל 15, הוא הופנה לפסיכולוג ילדים בעקבות סדרה של התפרצויות אלימות, שבמהלכן הוא היה מרסק דברים, צורח וצועק, מתעמת ורב עם אנשים ושובר דברים. הוא קיבל תרופות נוגדות דיכאון וחומרים לטיפול בחרדה, והובחן כחולה באסברגר. כמה שנים מאוחר יותר, כמוזיקאי, הוא חיפש נחמה בפאנק. למרות שהוא לא הזדהה עם הזעם הפוליטי של הסצנה ההיא. הבנתי שיש להם בעיות יותר חמורות משלי, הוא אמר, על הפנקיסטים. הוא דיכא את הכעס שלו והמציא, מבלי להתכוון לכך, רגש חדש לפופ, כהות חושים של גל חדש. דגלתי במוזיקה שלי בלא להרגיש, במרכאות, להיות קר לכל דבר, לא לתת לרגשות להגיע אליך. זו הסיבה שכתבתי שירים כמו מטל על מכונות שרוצות להיות אנושיות, או M.E. על המכונה האחרונה בעולם. הכל היה עניין של הכחשת רגשות. זה היה מזויף, כי ברור שהייתי מאוד טעון רגשית. פשוט לא יכולתי לשלוט בזה. אז כתבתי על ההפך מזה, כי זו התמונה של עצמי שרציתי להקרין. שיחה מנומסת, הוא מוסיף, אף פעם לא הייתה אחת הנקודות החזקות שלי. גיליתי בדיעבד שיש לי גרסה קלה של תסמונת אספרגר, שמשמעותה שיש לי בעיה באינטראקציה עם אנשים. במשך שנים לא הצלחתי להבין למה אנשים חושבים שאני שחצן. אבל עכשיו הכל הגיוני יותר. M-E. M-E זה ראשי תיבות של Mechanical Engineering. זה שיר שמושר מנקודת המבט של המכונה החיה האחרונה על פני כדור הארץ. האנשים מתו כולם, כדור הארץ הוא פסולת מזוהמת ומקורות האנרגיה שלה אוזלים. הייתה לי תמונה במוח של המכונה העצובה והבודדה הזו, שעומדת בשממה דמויית מדבר, רק מחכה למות, כך המשורר גרי ניומן. פיליפ קינדריד דיק, המכונה לעתים קרובות בראשי התיבות שלו, PKD, היה סופר מדע בדיוני אמריקאי. הוא כתב 44 רומנים וכ-121 סיפורים קצרים שרובם הופיעו במגזינים של מדע בדיוני. הוא חקר שאלות פילוסופיות וחברתיות מגוונות כמו טבע המציאות, תפיסת טבע אנושי וזהות. הוא נחשב לאחת הדמויות החשובות ביותר במדע הבדיוני של המאה ה-20, והסיפורים שלו השפיעו השפעה רבתי על המוזיקה של גרי ניומן. סיפורו הידוע ביותר הוא Do Androids Dream of Electric Sheep? האם אנדרואידים חולמים על כבשים חשמליים? הספר הזה הפך לסרט בשם Blade Runner, בבימויו של רידלי סקוט עם הריסון פורד בתפקיד הראשי. דמות משמעותית נוספת מעולם העתיד המדעי בדיוני שהשפיע על גרי ניומן היא דיוויד בואי. אלא שבמקרה הזה מערכת היחסים בין השניים לא עלתה יפה. ההופעה האנדרוגינית של ניומן והמוזיקה הניסיונית שלו גרמו באופן טבעי לפרשנים רבים לצייר הקבלות בין השניים, בין ניומן לבואי. היה מפגש אחד טראומטי בין השניים, זה היה במופע טלוויזיה לכבוד חג המולד ב-1980. שניהם היו חלק מהתוכנית האומנותית של אותה תוכנית. ניומן ניסה להתקרב לנשוא הערצתו. הסיכוי להיות אפילו בקרבתו היה כבוד בשבילי, אבל הוא ביקש לזרוק אותי מהאולפן ולהוריד אותי מהתוכנית. אז היה מאוד מאכזב. ככל שחלפו השנים, הוסיף גרי ניומן, הבנתי הרבה יותר איך הוא ראה את פני הדברים אז. הוא עדיין היה אומן צעיר, עם עליות ומורדות בקריירה שלו, ואני חושב שהוא ראה בי מישהו שחצן ויהיר, שאינו מגלה הרבה כבוד לאנשים אחרים. אבל מאוחר יותר, הוא אמר עליי כמה דברים נחמדים. אז זה שיפר את כל העניין. אף פעם לא יצא לי לפגוש אותו אחר כך ולשאול אותו, אבל התחושה שלי הייתה באותו רגע שהיה באימות הזה מרכיב של קנאה, ושהוא קצת חושש ממני, כמי שאולי יהיה הדבר הגדול הבא. אני מכיר הרבה אנשים שפגשו אותו, והוא היה מקסים. הלוואי שהייתי פוגש את הגרסה הזו שלו. כך ניומן על דיוויד בואי.
Time.
Tracks. גרי ניומן הלך על כל הקופה ויצר אלבום בכורה אלקטרוני טהור, זנח כל זכר מעברו הפנקיסטי וביסס את מקומו כאחד מכוכבי העל האמיתיים החדשים של אנגליה. סטטוס שהחזיק מעמד זמן קצר יחסית. האלבום The Pleasure Principle זכה להצלחה מסחרית וסינגל הזכור ביותר שלו, Cars, שמיד נשמע, שניהם הגיעו לראש מצעדי האלבומים והסינגלים בבריטניה. במולדתו בריטניה היו לו עשרות להיטים נוספים, אבל בארצות הברית רק אחד, הלהיט קארז, מה שזיכה אותו שם בתווית של One Hit Wonder. כשנשאל אם זה הפריע לו, הוא אמר במובן מסוים, כן, אבל צריך להיות מציאותי, עדיף שהיה להיט אחד מאשר אף אחד. צודק. גרי ניומן קיבל השראה לכתוב את קארז לאחר תקרית שהייתה לו כנהג. הייתי בפקק תנועה ומספר בלונדון, וכמה אנשים לפניי ניסו להקות אותי ולהוציא אותי מהמכונית. נעלתי את הדלתות ועליתי על המדרכה ונסעתי על המדרכה כדי להתרחק מהם. הלוכי הרגל שהיו בשטח ברחו מפחד. התקרית הזאת הבהירה לי איך אתה יכול להרגיש בטוח בתוך מכונית בעולם המודרני. כשאתה בתוך הרכב נעול וסגור, כל המנטליות שלך משתנה. אתה מרגיש כאילו בתוך האימפריה האישית הקטנה שלך. אימפריה על ארבעה גלגלים. Cars. בנסיעה במכונית לטיסה בחלל האוויר. כשהוא היה נער ולא ידע בדיוק אם הוא רוצה להיות טייס או כוכב פופ, הוא הצטרף לגוף שנקרא חיל ההכשרה האווירית. ב-1978 הוא החל ללמוד לטוס. שנתיים אחרי זה הוא קיבל רישיון טייס. המטוס הראשון שהוא קנה תמורת 12,000 פאונד היה צסנה 182 סקייליין. חלפה שנה והוא הקים חברת תעופה קטנה משלו לטיסות סכר בשם ניומן אייר. והוא רכש מטוסים נוספים, צסנה 210, סנטוריון ופייפר PA-31 נבחו. בנובמבר ודצמבר 1981, הוא טס בהצלחה מסביב לעולם עם הפייפר נבחו שלו, כשהוא נעזר בטייס משנה. זה היה הניסיון השני שלו. הניסיון הראשון הסתיים בהודו כשניומן וטייס המשנה שלו נעצרו בחשד להברחה או לריגול. בשנת 1984, ניומן קנה מטוס אימונים וצבע אותו בצבעי מטוס קרב יפני מימי מלחמת העולם השנייה. הוא הקים צוות אירובטי עם חבר טייס נוסף, ויחד הם טסו וביצעו אירובטיקה מסונכרנת בתצוגות אוויריות. הצמד הזה הפך לחמישייה, חמישיית מטוסים, כצוות אירודינמי. הם עשו תרגילים אירובטיים מסונכרנים, כשהקוריאוגרפיה האירובטית היא של גרי ניומן בעצמו. הוא גם הוציא רישיון להטסת מסוקי בוכנה והפך למדריך טיסה אירובטית. ואז, בשנת 2005, לאחר שכמה מחבריו ועמיתיו נהרגו בתאונות טיסה, הוא החליט לוותר על כל העניין. חברת התעופה שלו המשיכה לפעול, אך לאחר 31 שנים, כשגרי ניומן ומשפחתו היגרו לארצות הברית, היא פורקה. Engineers.
Oh, no.
איך הוא נראה על מסך הטלוויזיה ועל הבמה? זה התחיל בסוף שנות ה-70 עם בו ההצלחות הראשונות. לדבריו, הכל קרה במקרה. תוצאה לא מכוונת בגלל אקנה, מה שמכונה פצעי בגרות. לפני הופעה בתוכנית הטלוויזיה הפופולרית Top of the Pops, איפרו אותו בכבדות כדי להסתיר כתמים שהיו לו על הפנים. מרחו אותו באיפור לבן בעובי של סנטימטר לפני שהוא נכנס לאולפן, כך על פי התיאור שלו. העיניים שלי היו כמו two piss holes in the snow, כך על פי תיאור אנגלי שגור המתאר את העיניים כשני כתמי שתן בתוך השלג. והמאפרת צבעה את עיניו בשחור כדי להדגיש אותן. כל זה קרה שעה לפני עלייה לשידור. בנוסף, הייתה לו נוכחות עצית על הבמה, כלומר, הוא עמד ושר בלי להזיז את הגוף. וזאת למה? לדבריו, זו תוצאה של מודעות עצמית מוגזמת וחוסר יכולת לזוז. הוא לא ידע איך לשחק אותה על הבמה. בסופו של דבר, הוא נאחז בתדמית הזאת של להיות קר בכל דבר, לא לתת לרגשות להגיע אליך, להציג תדמית של אדם חסר רגשות כביכול. בעצם, כמו אנדרואיד או רובוט, כמו בשירים שלו. הוא כותב שירים פורה ביותר. עד היום הוא כתב כ-400 שירים. נקודת המוצא שלו היא בדרך כלל פסנתר, שבאמצעותו הוא עובד על מנגינות ומבנה של אקורדים. רוב השירים באלבומיו המוקדמים נכתבו על פסנתר שהוריו קנו לו. אחר כך הוא השתמש במחשב שתוכנת כפסנתר. עם זאת, הלהיט הגדול ביותר שלו, Cars, ששמענו, נכתב באופן יוצא דופן על גיטרה בס. סגנון השירה המוכר שלו, יחד עם דמותו האנדרוגינית משהו, על הבמה, הפכו לסימן העיקר שלו. למרות 400 השירים שהוא כתב, בחרתי לצ'פר אתכם, וגם אותי, בגרסת קאבר שלו לשיר נשמה. כיצד נשמע שיר נשמה בלבוש האלקטרומכני של גרי ניומן? זה שיר שצורף כחלק מדיסק בונוס לאלבום המקורי. האלבום The Pleasure Principle יצא במהדורות חגיגיות שניות ושלישיות במלאת 30 ו-40 שנה להופעת האלבום. הנה אם כן, גרי ניומן בגרסה לשיר שהתפרסם בביצוע של הדריפטרס, On Broadway, בהופעה חיה. באו להתענג יחד איתי מסולו הסינתסייזר בביצוע הזה של בילי קארי מלהקת אולטרווקס בחלק השני של השיר. On Broadway.
Thank you.
בסצנת הסינת'-פופ הבריטית בראשית דרכה, גרי ניומן היה האומן הראשון שזכה למודעות ולהצלחה בקרב הקהל הרחב. בתחילת דרכו, איגוד המוזיקאים הבריטי טען נגדו שהוא גורם לאבטלה בקרב מוזיקאים בגלל שהוא משתמש במכונות במקום בנגנים. הוא מוקף בצבא של מעריצים ששמרו לו אמונים במחצית השנייה של שנות ה-80 כאשר הפופולריות שלו צנחה. גם כיום, בשנות ה-20 של המאה ה-21 הנוכחית, יש לו קהל מעריצים נאמן. הוא מכר למעלה מ-10 מיליון תקליטים. בשנת 1997 הוא התחתן עם ג'מה אוניל שהייתה חברה במועדון המעריצים שלו. יש להם 3 בנות. מ-2012 הוא חי בסנטה מוניקה, קליפורניה. אנחנו נחתום בגרסה ללהיטו הגדול קארז בהופעה חיה בבריקסטון אקדמי ב-2018. עד כאן אלבום להיבודד עם גרי ניומן ואלבום The Pleasure Principle. אני מנחם גרנית, כל טוב.